אנחנו נלמד את המאמר, דיבור המתחיל, פדה בשלום, שהרבי אמר בשנת תשל"ח. פדה בשלום נפשי מקרב לי, כי ברבים היו עמדי. זה הפסוק הידוע, פרק נ"ה בתהילים, ואנחנו יודעים מה הקשר בין הפסוק הזה לגאולה, כפי שהוא מביא מיד. ידוע מה שכתב כבוד קדושת אדמו"ר הזקן, בא לגאולה באיגרת, באיגרת הקודש שלו, מנוגע לגאולה דיוטט קיצלר. אדמו"ר הזקן כתב מכתב, ואז הוא תיאר במכתב מתי בדיוק הוא זכה לשמוע את בשורת הגאולה. וכתוב שם במכתב ככה, הביא כאן ציטוט מהמכתב: כשקריתי בספר תהילים בפסוק פדה בשלום נפשי, קודם שהתחלתי פסוק שלאחריו, יצאתי בשלום מהשם שלום. היינו שהגאולה של אדמו הזקן, בשורת הגאולה הגיעה אליו ממש ברגע שהוא קרא את הפסוק הזה, פדה בשלום נפשי. אז מזה אנחנו מבינים שהגאולה שלו שייכת לעניין פדה ושלום נפשי. זאת אומרת, למרות שהפסוק הזה אומר דוד המלך, מכיוון שאדמו הזקן אמר את הפסוק הזה ממש ברגע שהוא קיבל את בשורת הגאולה, אז ברור לנו שיש שייכות בין הפסוק הזה לבין הגאולה של אדמו הזקן.
מה זה פסוק מהשם שלום?
יצאתי בשלום השם שלום. אולי בהמשך שנראה מה זה שלום, מה הדגש במושג שלום, אז אולי גם נוכל להבין מה הכפל של ה... כאילו, וגם כינוי לקדוש ברוך הוא. השם שהשלום שלו. פשוט זה שבח על הקדוש ברוך הוא. אדון השלום כמו שלום.
תקשיב,
תקשיב. וזה מובן מזה שהגאולה של אדמו"ר הזקן הייתה קשורה לפסוק הזה, פדה ושלום נפשי. מזה מובן גם בנוגע, כאן הרבי יביא שלא רק אדמו"ר הזקן, אבל גם הרבי המורה האמצעי, גם הרבי הרעיית, הגאולות שלהם גם יש להם שייכות לעניין הזה של פדה ושלום נפשי. איך? זה מזה מובן גם בנוגע לגאולה של בנו ממלא מקומו, הבן של אדמו"ר הזקן, ממלא מקומו של אדמו"ר הזקן. כבוד קדושת אדמו"ר האמצעי, שמתי הייתה הגאולה שלו? בי' כסלו. אז מובן שהיא שייכת לעניין דפדה בשלום נפשי. גם הגאולה של אדמו"ר האמצעי קשורה גם כן לפסוק הזה. למה? אין מכתב שאדמו"ר האמצעי כותב על עצמו כמו שאדמו"ר הזקן כותב על עצמו. אבל בוודאי שיש קשר בין הפסוק הזה לגאולה של אדמו"ר האמצעי. מדוע? שהרי פסוק זה הוא בשיעור תהילים החודשי ביום העשירי לחודש. י' בחודש אומרים את הפרק הזה, פרק נ"ה בתהילים. אז ברור שרבותינו נשיאינו שמרו כל יום את התהילים לפי החלוקה של ימי החודש, אז ברור שאדמו"ר האמצעי אמר ביום הזה של י' כסלו את הפרק הזה, פדה ושלום נפשי. יש לקשר זה גם עם עריכות הביוש וכולי, בהדרוש דיבור המתחיל פדה ושלום נפשי שלו. יש בספר שערי תשובה של האדמו"ר האמצעי, יש שם מאמר ארוך שמסביר את המושג הזה של, של פדה ושלום. אבל בפועל יש כאן בהערה, בהערה שלוש, מה שאמרנו הרגע, שבפשטות לא מוכר לנו המכתב שאדמו"ר האמצעי כתב על כך שהגאולה שלו קשורה לפסוק פדה בשלום נפשי, אבל הרבי מוסיף בהערה שלוש שבספר בית רבי, שהם מסופרים הסיפורים המדויקים שקרו עם רבותינו נשיאינו, שם כתוב באמת שאצל אדמו"ר האמצעי היה אותו דבר, שהגאולה שלו הייתה בשעה שאמר והתהילים הפסוק פדה בשלום נפשי. בדיוק כמו שהיה עם אדמו"ר הזקן, בדיוק אותו דבר היה עם האדמו"ר האמצעי, כך הוא מביא בהערה שלוש מספר בית רבי.
מה שאני רואה פה, הוא מבין שהמילה פה מודגשת שגאולתו לא שעה בשורה, כי פה בהערה...
נמשיך הלאה. אז במילא אנחנו רואים שהפסוק הזה פדה בשלום נפשי, יש לו שייכות גם לדמור האמצעי, כמו לדמור הזקן. סיפה רבה עוד דבר, וגם הגאולה, דיוד ב' ויוד ג' תמוד של כבוד קדושת מורה וחמי הדמור, ממלא מקומם, רבה ראייה שהוא היה ממלא מקום במשך הדורות, של הדמור האמצעי ושל הדמור הזקן. אז הגאולה שלו שהייתה ביוד ב' תמוד, שייכת לעניין פדה בשלום נפשי. גם הגאולה של הרב הרייץ, שזה ביוד ב' בחודש, אז היא גם כן שייכת לפדה בשלום נפשי. איפה רואים את זה? אומר כדי מוכח גם מזה, שבכמה מאמרי יוד ב' ויוד ג' תמוז, כמה מאמרים שהרב הרייץ אמר בקשר לגאולה שלו, אז הם מאמרים שמתחילים בפסוק זה. אומרים שהרב הרייץ קישר גם כן את הגאולה שלו לפסוק פדה בשלום נפשי. אז כרגע אנחנו קודם כל רואים שהפסוק פדה בשלום נפשי שייך גם לגאולה של אדמו"ר הזקן, אדמו"ר האמצעי והרבי הרייץ. עוד דבר רואים, עוד נקודה שמקשרת את הגאולה של אדמו"ר הזקן ואדמו"ר האמצעי והרבי הרייץ, כמו שקישרנו את שלושתם לפסוק פדה בשלום נפשי. זאת אומרת, יש לומר, עניין זה, זה שרואים שהגאולה של כל אחד מהרבים שהזכרנו את שמם, אז הגאולה שלהם קשורה לפסוק פדה בשלום נפשי. יש לומר, לעניין זה השייכות הגאולה לפדה בשלום נפשי, שייך גם לזה שהגאולה דיוסף כיסלב הייתה ביום השלישי שהוכפל בו כתוב. הגאולה של יוסף כיסלב, שאדמו"ר הזקן יצא ממאסר, היה ביום שלישי בשבוע, ובחודש השלישי, כי הגאולה הייתה בכיסלב, חודש השלישי לפי חודשי החורף, תשרי חשוון כיסלב, כיסלב השלישי. וגם הגאולה דיוד כיסלב ודיוד בית עמוז היו בשלישי. גם יוד כיסלב קשור לשלישי, וגם יוד בית עמוז קשור לשלישי. לא שניהם מאותו צורה, אלא כפי שאומר בסוגריים, הגאולה דיוד כיסלב, איך זה קשור לשלישי? זה היה בחודש השלישי. חודש השלישי, חודש כיסלב. בגאולה דיוד בית עמוז קשור לשלישי, כי זה היה ביום השלישי שהוכפל בו כתוב. אז זה עוד יותר מדגיש שרואים ששלושת הגאולות, גם של אדמו"ר הזקן, שהייתה ביום שלישי, וגם של אדמו"ר האמצעי שהייתה בחודש השלישי, גם של הרבי הרייץ שהייתה גם ביום השלישי, רואים עוד נקודה שמחברת את שלושתם לעניין של פדה בשלום. מה העניין הזה של פדה בשלום שנמצא אצל שלושתם? והעניין של השלישי שנמצא אצל שלושתם? מה זה קשור? זה מוסיף עוד משפט. כי עיקר החידוש בכתוב פדה בשלום נפשי הוא, מה עיקר הדגש בפסוק? הרי בפסוק הזה כשאומרים פדה לא עיקר הנקודה שהייתה פדיעה, אלא עיקר הנקודה שהפדיעה הייתה בשלום, זה העיקר החידוש כאן. הוא לא כל כך עניין הפדיעה, כי אם שהפדיעה היא בשלום, כן? כי הרי בפסוק אומרים קודם כל פדה, שהייתה פדיעה, אבל עיקר הדגש שהפדיעה הייתה בידי אופן, הפדיעה הייתה באופן של שלום. אז במילא, מה זה קשור למספר שלישי? אז הוא אומר שלישי הוא עניין השלום. שלישי זה שלום. למה? כי אנחנו יודעים את מה שאומרים בברייתא של רבי ישמעאל, בסוף, שני כתובים המקדשים זה את זה, יבוא הכתוב השלישי והכריע ביניהם. זאת אומרת, יש לנו פסוקים שהם סותרים, אז בא הפסוק השלישי ומראה שיש שלום, הם לא סותרים, אדרבה, יש אפשרות לתווך ביניהם.
פסוק השלישי זה בראשית ברא אלוקים.
המושג של שלישי הוא מושג של שלום. אז ממילא, הגאולות של שלושת הרבים הייתה קשורה למספר שלישי, והגאולות של שלושת הרבים קשורה לפדה בשלום. פדה בשלום ושלישי זה היינו אח, אותו נקודה. כן? ממילא, מה אנחנו בעצם רואים פה בפרק הראשון של המאמר? שייכות בין הגאולה של שלושת הרבים בשתי נקודות שהן בעצם נקודה אחת. שייכות לפסוק פדה בשלום, ושייכות למספר שלישי, ששלישי זה שלום. זה הנקודה שרואים פה כרגע באות הראשונה. עכשיו אנחנו, אחרי שראינו את השייכות בין שלושת הגאולות הללו למושג שלום, פדה ושלום נפשי, עכשיו בואו נדבר על הפסוק עצמו, ונראה מה הפירוש של הפסוק, ונראה באמת איך אנחנו מחברים את ההבנה בפסוק לגאולות של הרבים. לא רק במובן הטכני והכללי, שהגאולות שלהם הייתה קשורה לפסוק, כשהם אמרו אז בדיוק את הפסוק פדה ושלום. בואו נראה מה הפסוק אומר, עכשיו בואו נלמד את הפסוק ונראה מה הוא אומר. זאת אומרת ככה. והנה, הרי את הפסוק הזה אומר דוד המלך. דוד המלך אומר את זה כהבעת שבח והודיה לקדוש ברוך הוא שהציל אותו. שהיה לו קרב, לדוד המלך היו מלחמות, והקדוש ברוך הוא הציל אותו. כן? היה מלחמות, מלחמת אבשלום הידוע. אז מה הפשט של הפסוק הזה? אומרים כך. והנה, בפסוק זה שני פירושים. שני פירושים בפסוק הזה של פדה בשלום נפשי. מי פדה את מי? מי אומר את הפסוק הזה? האם הפסוק הזה אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא? שהקדוש ברוך הוא פדה אותו, ובמילא זה לא רק דוד המלך, כפי שנראה זה כל הצדיקים, מילא הוא פדה את אדמו"ר הזקן, פדה את אדמו"ר האמצעי, פדה את הרב הריי"צ. או נראה פירוש שני, שאת הפסוק הזה אומר הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר ליהודי, אתה פדית אותי. מי פדה את מי בפסוק פדה בשלום? אז בואו נראה, אז נראה כך. והנה בפסוק זה שני פירושים, שני אופנים, איך אפשר להבין את הפסוק הזה פדה בשלום נפשי. פירוש הפשוט בפדה בשלום נפשי הוא, מה הפשט הפשוט שקוראים את הפסוק? שהקדוש ברוך הוא פודה את הצדיקים, זה הפשט. פשט הוא שדוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, פדית אותי מהמלחמות, מהמצב הקשה שבו הייתי. היה אבשלום רצה למרוד בדוד המלך, היה כל מיני טריקים והצליח, וסחף אחריו את כל הגדולים בעם ישראל נגד דוד המלך, ובסופו של דבר, ברוך השם, לא רק שהקדוש ברוך הוא פדה את דוד, אלא כפי שהמפרשים אומרים את המשך הפסוק, מה זה כבר רבים היו מודים, שאפילו אנשי אבשלום התפללו לניצחונו של דוד. אז זה הפשט של הפסוק, שהקדוש ברוך הוא פדה את הצדיקים. פום בסוגריים מסביר מה הכוונה הוא פדה את הצדיקים. אין לפי פשטות העניין שקאי על פתיעה דוד, שהקדוש ברוך הוא פדה אותו מהמלחמות שבאו עליו, זה הפשט, כדי איתה בירושלמי, שפדה בשלום נפשי, אומר הירושלמי, מסכת סוטה, שקאי על פתיעה דוד במלחמת אבשלום. רש"י מביא את זה בגמרא בבבלי, וירושלמי זה כתוב באריכות, שאבשלום עשה איזה טריק, שהוא בא לדוד המלך, ואמר לו, הרי אף אחד לא יבוא אחריי, אם הוא לא ידע שדוד המלך מסכים לכך. הוא אמר לאבא שלו, אני צריך ששני אנשים בסך הכל יעזרו לי, יבואו איתי. הוא אמר לדוד המלך שכתוב לו פתק עם חתימת ידו, שיהיה כתוב בפתק ששני אנשים האלה שרואים את הפתק, שדוד המלך רוצה שמלכו עם אבשלום. אוקיי, יש לו פתק לא מזויף, כתב את דוד המלך. אז הוא לקח את הפתק ואסף שתיים, אמר להם חכו פה, הלך, אסף עוד שניים, הסגיע ל-200 איש, ואז קרא את כל ה-200 איש ביחד, אמר עכשיו אנחנו הולכים אחריי כי דוד המלך נתן לי את הכוח, עכשיו הם רצו בעצם למרות בדוד המלך, הם כולם הולכו אחריו ככה קיבלו כאילו הורה, אז דוד המלך היה בצרה, ובסופו של דבר, אפילו אנשי אבשלום, דהיינו אותם אלה שהלכו עם אבשלום, הם התפללו ואמרו, אנחנו רוצים ליפול ביד דוד, לא ביד אבשלום. כי אם ניפול ביד דוד, הוא ירחם עלינו. אז זה היה הבדיעה הזו. אתה חושב
שנפל ביד דוד,
בא ליפול דוד בידינו. דהיינו שאבשלום לא יצליח, דוד המלך ינצח, ואז כולם יפלו בידי דוד. ולא חלילה שאבשלום ינצח את דוד ואז דוד ייפול בידו.
שאבשלום לקח את הרמות מנקראים.
אוקיי, ממשיך הרב ואומר.
הם כן רצו.
כשהם הלכו הם ידעו, הם הלכו ידעו שם.
עוד הפעם, קטעית בירושלמי, שפדה בשלום נפשי, הוא קאי, על מה זה מתייחס? על פדיעת דוד ממלחמת אבשלום. וכן הוא גם מנוגע לפדה בשלום נפשי שהבאנו קודם, שקשור רבותינו נשיאינו, לגאולות יוטט כיסלב, יוד כיסלב, יוד בית עמוז, שהקדוש ברוך הוא פדה את הצדיקים, זאת אומרת, זה לפי הפירוש הראשון, שמה זה פדה בשלום נפשי, מי אומר את זה, מי מבקש את זה? הצדיקים אומרים לקדוש ברוך הוא, שברוך השם, פדית אותנו, כל צדיק מהאויב שלו, הקדוש ברוך הוא פדה אותו, זה פירוש אחד. מה הפירוש השני אומר הרבי? הוא פירוש הבית. מה הפירוש השני בפדה בשלום נפשי? כמאמר רבותינו ז"ל, הפירוש השני אומרים את זה, אומרים הגמרא אומרת, הגמרא מסכת ברכות, אומרת על פדה בשלום נפשי, שהקדוש ברוך הוא אומר פדה בשלום נפשי. אמר הקדוש ברוך הוא, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים, הוא מתפלל עם הציבור, הוא מבין דווקא שלושה דברים, נראה בהמשך למה. אם אדם עוסק שלושה דברים האלה, עוסק בתורה, עוסק בגמילות חסדים, ומתפלל עם הציבור, אומר הקדוש ברוך הוא, כאילו בדעני לי ולבניי מבין האומות. הקדוש ברוך אומר, אתם פדיתם אותי. שהאדם העוסק בתורה וכולי, הוא פודה את הקדוש ברוך הוא כביכול. הקדוש ברוך הוא פודה, יהודי עושה את הדברים האלה, הוא פודה את הקדוש ברוך הוא מהגלות. כשהיהודים בגלות, השכינתה בגלות, אז כולם בגלות, ומי גורם ומי נותן את הכוח לצאת מהגלות, זה יהודי שעושה את הדברים האלה. יוצא שיש כאן שני פירושים לכאורה ממש הפוכים בפסוק פדה בשלום נפשי. מי הוא הנפדה ומי הוא הפודה? צריך להבין השייכות לשני הפירושים. איך הרי שני פירושים באותו פסוק לא יכול להיות דברים סותרים. להפך, זה יכול להיות דברים משלימים. אז איך שני הפירושים באותו פסוק לכאורה, איך הם הולכים ביחד? סף על הידוע שכל הפירושים שבו אותו פסוק שייכים זה לזה, תמיד שיש על פסוק אחד כמה פירושים. אז ודאי שכל הפירושים יש להם קשר. הנה זה שבהדרושים דיוטט כיסלב ודיבט עמוס. במאמרים של אדמור הזקן, ובמאמרים שמציינים בקשר לגאולה של אדמור הזקן. ובמאמרים שהרב הרייץ אומר בקשר ליד בית עמוס. אז מה אנחנו רואים? באותם מאמרים על התאריכים האלה, שאז היה עניין לפדה בשלום לפשי כפשוטו, באותם תאריכים שמציינים את הפדה בשלום במובן שהקדוש ברוך הוא פדה את הצדיקים, אז במאמרים האלה מובא בכמה וכמה מהם, יש כמה וכמה ממאמרי החסידות של הגאולות, מופיע בתחילתם וראשיתם, תרשת חכמנו זה עלנה, מביאים במאמרים של הגאולות את לשון הגמרא כאילו בדעני לי ולבניי מבין האומות. אז אם כך, הרי זה מדגיש עוד יותר לשני פירושים אלה שייכים זה לזה. כי אם במאמר שבאים לציין את הפדיעה של הצדיקים מביאים את הלשון שהקדוש ברוך הוא, שהיהודי פודה את הקדוש ברוך הוא, אז ברור שהפירושים שייכים אחד לשני. צריך להבין השייכות לשני הפירושים. אז צריך להבין מה הקשר. ברור שיש קשר בין שני הפירושים. צריך להבין מה הקשר. הרב אומר, השאלה היא גוברת, ואף שגם לפי מה אמר רבותינו ז"ל, הנ"ל. זאת אומרת, לכאורה, היינו יכולים לתרץ מה הקשר בין שני הפירושים. כי גם כשאומרים, לפי הפירוש השני, שהיהודי פודה את הקדוש ברוך הוא. הרי באמת את מי הוא פודה? רק את הקדוש ברוך הוא? הרי פודה את הקדוש ברוך הוא, הוא פודה את היהודי מהגלות. אז בסופו של דבר, גם לפי הפירוש השני היהודי נפדה. וגם לפי הפירוש הראשון היהודי נפדה. אז שני הפירושים מדברים על כך שיש פדיעה ליהודים. רק ההבדל הוא שבפירוש השני גם הקדוש ברוך הוא נפדה. אבל הפדיעה של היהודים, לפי שני הפירושים, לכאורה, אומר הרבי, אף שגם לפי מה אמר רבותינו ז"ל הנ"ל, מדבר הכתוב גם בעניין פדיעת ישראל. הרי לכאורה, לפי הלשון של הגמרא במסכת ברכות, שמבין את הלשון של כל העוסק בתורה וגמילות החסדים, כאילו בדעני, אז מה כתוב שם? כאילו בדעני לי ולבניי. זאת אומרת שגם לפי הפירוש הזה, עם ישראל כלולים פה בפדיעה, שבדעני לי ולבניי. ובחידושי אגדות מרשה שם, המרשה עוד מוסיף בביור שלו בגמרא במסכת ברכות, שהשכינה אמרה פדה בשלום נפשי אם מקרב לי, מסביר אמר שם מה זה מקרב לי, מקרב מלשון קרבה, מי הם הקרובים, על מי אומר הקדוש ברוך הוא הקרובים אליי, מלשון קרובים דיינו בניי, אז הכוונה היא שאת מי פודים, לפי הפירוש השני, את מי פודים גם את עם ישראל, הנה אז מצאנו כבר שייכות על, בין שני הפירושים לכאורה, והרב הרי זהו בנוגע לנפדה, אתה צודק, אם הייתי מדבר את מי פודים, שני הפירושים מדובר שפודים את עם ישראל. אבל אם אנחנו מדברים מי פודה, פה זה משתנה. כי לפי הפירוש הראשון מי פודה, הקדוש ברוך הוא. לפי הפירוש השני בגמרא מי פודה, היהודי. אז פה זה כן ממש שונה. הרי זה הוא בנוגע לנפדה. אבל בנוגע לפודה, אם אתה מדבר מי הוא הפודה, הרי לפי הפירוש הפשוט, פדקאי על הקדוש ברוך הוא. לפי מאמר רבותינו זל הנעל, פדקאי על מי? על האדם העוסק בתורה. אז פה נשאלת השאלה הרבה יותר חדה. איך אפשר לחבר את שני הפירושים מפדה ושלום נפשי, כשאחד הולך על הקדוש ברוך הוא ואחד הולך על עם ישראל? ממש שונים אחד מהשני. אז פה צריכים, זה בעצם השאלה. אוקיי, נתחיל עוד ג' עכשיו במאמר. עכשיו, כדי שנבין את כל מה שקורה כאן, אז בואו נדבר רגע על, על מה שהגמרא אומרת, מה גורם לפדיעה של הקדוש ברוך. מה גורם שיהודי פודה את הקדוש ברוך. אז יש שלושה דברים שגורמים. כל העוסק בתורה, מילות חסדים, הוא יתפלל עם הציבור. בעצם שלושת הדברים הללו, אנחנו מכירים אותם מפרקי אבות, זה שלושת הדברים שעליהם נאמר, שלושה עמודים, שעליהם עמדו. כשיהודי מתעסק בשלושה עמודים האלה, אז זה אומרת הגמרא, אתה פודה את הקדוש ברוך הוא מהגלות, אתה פודה את עם ישראל מהגלות. אז בואו נדבר על... אוקיי, בואו נדבר על שלושת האלה, בואו נדבר על שלושת הדברים האלה, ונבין מה העניין של שלושת האלה, מתי הם התחילו, איך היהודי פועל את זה, בואו נדבר על שלושת האלה. זאת אומרת כך, יובן זה... כדי להבין את הקשר בין שני הפירושים לפדה בשלום, אז זה בהקדים, שג' העניינים, שלושת העניינים שחז"ל מדברים עליהם, מה הם שלושת העניינים? בתורה, גמילות חסדים ותפילה בציבור. שעל ידם, אז יש שלושת הדברים האלה, אז אומרת הגמרא, פדעני לי ולבניי. שהקדוש ברוך הוא אומר, שיהודי עוסק בשלושת הדברים העמודים האלה, הוא פודה את הקדוש ברוך הוא, הוא פודה את עם ישראל. הם ג' העמודים שעליהם העולם עומד, כמו שנתבאר, בחידושי אגדות מהרש"א, שם, כמו שהמהרש"א במסכת ברכות, על הקטע הזה בגמרא מדגיש שזה קשור לשלושת העמודים, ועל דרך זה ברשב"א שם, הראשונים מחברים את הנקודה של שלושת הדברים הללו, שזה קשור לשלושת העמודים. הרב מחזק את זה שכך כתוב בראשונים, כי זה בעצם הנקודה שהרב רוצה עכשיו להתעכב, שמדובר לא סתם בשלושה דברים, דהיינו יש תרי"ג מצוות, אז בחרנו שלושה, יכולנו לבחור שלושה אחרים. השלושה המצוות האלה הם מצוות מיוחדים, יסודיים, בכך שהם העמודים שרואים עכשיו, ורואים שהקשר בין זה שאנחנו מדגישים שהם עמודים, זה גורם לפדה בשלום, כי רואים שהראשונים מחברים את המושג של שלושת העמודים לאמרה הזו של חידי כאילו בדען. ומכיוון שקיום ועמידת העולם, תוסיף הרי בחידוש מעניין, כיוון שהעולם קיים, אומרת המשנה בפרקי אבות ממש בהתחלה, מה היא אומרת? שהעולם קיים על מה? הוא על ג' עמודים האלה. אז חידוש גדול הרי אומר, צריך לומר, וג' עניינים האלה היו גם בתחילת הבריאה. עם ישראל קיבל תורה, הרבה שנים אחרי בריאת העולם. 2,000 תף ממחת שנה. כמעט 2,500 שנה. והעולם קיים. אבל אם העולם כדי להיות קיים, צריך שיהיה לו שלושה עמודים. אז איך העולם קיים כמעט 2,500 שנה? איך זה עומד? זה חייב לומר ששלושת העמודים האלה קיימים מההתחלה. פה נשאלת השאלה, איפה זה קיים? אבל אם זה לא קיים, אין עולם. אז מה, את חייב לומר שגם בתחילת הבריאה, עוד לפני שעם ישראל היו בכלל, לפני שנבראו עם ישראל, לפני הכל, יש כבר את ג' העמודים. אוקיי, עכשיו, אז זו שאלה חזקה, להבין איפה הקיום של עם ישראל קיים עוד לפני שיש עם ישראל? איפה הקיום של עם ישראל? איפה התורה קיימת לפני שהתורה ניתנה? בגלוי. וכן הלאה, תתפלל עם הציבור, אולי. לפני שנסביר את היסוד, איך זה יכול להיות שזה היה עוד בתחילת הבריאה, אומר הרבה רגע, קודם כל בוא נבין את היסוד והחידוש שכרגע הרבה אמר, בוא נשים יסוד ליסוד. הרבה אמר יסוד, שהעולם מתחילת הבריאה צריך שיהיה לו שלושה עמודים. רגע, מי אומר? אולי רק מאז מתן תורה צריך שלושה עמודים. ואילו בתחילת העולם, העולם יכול לעמוד באופן אחר. איך? ואף שידוע שבריאת העולם הייתה מצד כחפץ חסד. הרי כתוב הרבה מקומות שהעולם נברא מלכתחילה בלי עבודה מלמטה. זה בא מהתעמוד עד הלילה. נכון? חפץ חסד. עולם חסד ייבנה. אז אם הבריאה של העולם כתוב הרבה מקומות שהיא הייתה בגלל חסד עליון, בלי קשר לעבודת האדם, ורק עכשיו בהתערות הדלתה זה טל ימילתה. אחר כך הקדוש ברוך הוא קבע... אוקיי, אבל לפני זה, זה היה מלמעלה.
רק מלמעלה.
אוקיי, אז אם כך, אין צורך לכאורה לומר שהשלושת העמודים היו בתחילת הבריאה, כי בתחילת הבריאה העולם היה קיים עם רצון אלוקי. אבל הרב הרי עמיד יוסד לנו פה בתחילת עוד ג' שגם בתחילת הבריאה, כדי שהבריאה תהיה קיימת, אז יש כן את שלושת הדברים האלה. רגע, יש כאן סתירה. האם תחילת הבריאה היא בחפץ חסד? בהתערות הזה לאילה. או שאני אומר שגם בתחילת הבריאה צריך שלושת העמודים. איך מת... אז קודם כל מראה זה לא סותר. אף על פי כן. זאת אומרת, נכון שבפועל זה היה... באופן של חפץ חסד, אבל חייב להיות שבתוך החפץ חסד עצמו, באיזשהו מקום שם, כפי שנראות מהתאותיות, תמון שם, בפנים, 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 תמון שם, עם ישראל שמעמידים את העולם עם שלושת העמודים האלה. מהתחלה. למה? אף על פי כן אומר, מכיוון שכוונת הבריאה מלכתחילה, היא בשביל ישראל, בשביל התורה, הרי כתוב בתחילת התורה בראשית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל בית ראשית, עם ישראל והתורה. אז אם בשבילם ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, אז חייב להיות, אם הם המטרה של הבריאה, אז הם קיימים כבר בתחילת הבריאה. לא פיזית, אין עם ישראל עדיין בתחילת הבריאה. אבל כמו אדם שמקים בית בשביל משהו מסוים, וזה המטרה שלו, אז מה יש בראש שלו, בתוכניות שלו, בכל הרגש שלו, כל מה שהוא בונה בשבילו את הבניין, זה כבר נמצא אצלו, נכון?
הוא רואה את עצמו
שם, כבר נמצא שם, כן?
מה עמוד העני שלו?
הבדיחה על הרשלה, הרשלה סתם אסטרופולי, יש על הבדיחה, שראו את הפעם עומד ברחוב, ביום קר, בגשם, שלג, שוכב על הרצפה במנוחה כאילו, מזג אוויר קיץ. שובר מי שואל, מה אתה שוכב פה? זאת אומרת, אני יש לי תוכנית, פה יהיה הבית שלי. ופה יהיה בדיוק יהיה האח, התנור שמפיץ חום, ואני פשוט שוכב להתחמם. פה בדיוק יהיה האח, התנור, והוא פה מפיץ חום, אני כרגע מתחמם. אז זה בדיחה, אבל מה, בכל בדיחה יש קצת נקודה שמוציאים ממנה. זאת אומרת, התנור הזה שמפיץ חום, מבחינת הוא קיים כבר, הוא מתחמם איתו. אנחנו מדברים פה עכשיו כלפי הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם בשביל התורה ובשביל ישראל. אז עוד לפני שיש תורה בגלוי פה למטה, עוד לפני שיש ישראל שמקיימים את התורה פה למטה, עוד לפני שהעמודים האלה באו כתוצאה מעבודת עם ישראל, הם כבר נמצאים, הם מחזיקים כבר את העולם. הם מחזיקים את העולם. וכך,
כאילו צריך... כאילו,
מה ה-GPS לך? מה מחזיק את הכל? זה לא רק מה המטרה, הוא אומר יותר מכך, הוא כבר נמצא. כבר קיים, אתה כבר בבית. אתה יוצא לדרך, אתה כבר בבית. הבית איתך כבר.
אתה כבר יודע מלכתחילה מה יש לך.
אז בדיוק, מה שאתה יודע מלכתחילה, נמצא אצלך כבר עכשיו. רק כמובן למצוא את האותיות להסביר את זה, אבל קודם כל נראה מה הוא אומר כאן. צריך לומר שגימל עניינים האלה, הם עמודי העולם גם בתחילת התאבותו. גם כשהעולם מתאבה עכשיו, רק עכשיו הוא מתחיל, רק עכשיו ההתאבות שלו עוד אין עדיין פרטים, כבר מה שמחזיק את העולם זה שעם ישראל יקיים את שלושת העניינים האלה. מה הפשט? והעניין הוא, כדי להבין את זה, והיא כאן הרבי, נקודה מאוד יסודית בכל העניין הזה. ופה אנחנו נדבר על נקודה שהפוטנציאל בכוח כבר יש את כל העניין עד הסוף. מסביר כך. והעניין הוא, והנה ידועה תורת הרב המגיד ותורת כבוד קדושת אדמו"ר הזקן שנקראת גם על שמו. יש אמרה מפורסמת שמייחסים את זה במקומות מסוימים לאדמו"ר הזקן, במקומות מסוימים מייחסים את האמרה הזו למגיד ממדריץ'. האמרה אומרת ככה, אמרה על אחד המשניות בפרקי אבות, על מאמר רבותינו, פרק ב' של פרקי אבות כתוב, מיד על ההתחלה, דע מה למעלה ממך. אומר על זה המגיד, אומר על זה אדמו"ר הזקן, מה פירוש דע מה למעלה ממך? כל מה שלמעלה, כל מה שקורה למעלה, וממך וממך. זאת אומרת, הנבראים פועלים, עם ישראל בעבודה שלהם פועלים, מה יהיה למעלה? מי שיש למעלה העולמות וספירות ומלאכים וייחודים ושמות, כל העניינים שיש למעלה, מי פועל את זה? מי גורם את זה? עם ישראל בעבודה שלהם.
באמת גם למטה.
כל למטה. זה אמרה שאומר אותה המגיד, זה אמרה שאומר אותה אדמו"ר הזקן, אבל יש כאן הדגשה מסוימת בדברי האדמו"ר הזקן ביחס למה שאומר המגיד. אומר ככה, וממשך העניין שם מובן, ממשך העניין מובן שם, דבר מעניין. מה מובן שם? שעל ידי עבודת האדם נעשה העניין למעלה, גם קודם העבודה. זאת אומרת, יש כאן חידוש עצום, שמה? שהיינו יכולים לחשוב שמתי העבודה שלנו, מתי הממח פועל את העניינים למעלה, אחרי שתעשה את העבודה, אז העניינים יפעלו. אומרים לא, המציאות של כל העולמות והספירות וכו', הם נוצרו מעבודת האדם עוד לפני עבודת האדם. זה לא רק מחכים. זה נוצר לפני שאתה עבדת בגלל שעבדת.
כאילו, הוא קורא לנו מחשבתו.
איך זה יכול להיות? רגע, רגע. עוד לא עבדת בפועל, ואומרים לך שהעבודה העתידית שלך פועלת רטואקטיבית על מה שנפעל למעלה עוד לפני שהתחלת בגשמיות לעשות את זה. כדי להבין את זה יותר באותיות, אז נראה עוד משפט. עוד משל שמסביר את זה. כמו שכתב הרב המגיד, יש עוד אמרה של המגיד ממזריץ', על פסוק אחר, שמחבר את שתי האמרות יחד, נבין מה שאמרנו כרגע משפט לכאורה תמוע, שהעבודה שלך פועלת עוד לפני העבודה. מה אומר המגיד על פסוק אחר? על הפסוק נעשה אדם בצלמנו. כשאומרים נעשה אדם בצלמנו, מה הכוונה? נראה פשוטו של מקרא. נעשה אדם, נברא את האדם בצלמנו, בצלם שלנו. זאת אומרת, מה אתה מבין מזה? שכאילו יש בו איזשהו צלם, עוד לפני שהוא ברא את האדם, ואת האדם הוא בורא בצלם ודמות שקיימת בו לפני כן. נכון? זה מה שהפשט הפשוט בפסוק. כן? מה הפירוש? הרי הקדוש ברוך הוא אין לו גוף, אין לו דמות הגוף. מה שאנחנו להגיד שיש אצלו איזשהו דמות וצלם, והוא עושה את האדם בדמות והצלם שלו. אומר על זה המגיד דמרה מאוד מעניינת. אומר, כמו שכתב הרב המגיד על הפסוק נעשה אדם מצלמנו, שהוא כמשל אדם שיש לו בן. מגיד נוסיף, משל, נניח אדם יש לו בן שהוא מאוד מאוד אוהב אותו. והבן, מה קרה? הבן עכשיו נסע למקום רחוק. והבן לא נמצא עכשיו לידו. פיזית, הבן לא נמצא לידו. אבל במחשבה ובזיכרון של האבא חקוק בתוך המוח שלו כל הזמן הדמות של הבן שלו. אז פיזית הבן לא נמצא כרגע לידו, אבל זה שהבן כרגע נסע ונמצא בקצה העולם, האבא לא שכח איך נראה הבן שלו. זה חקוק אצלו במוח את הצורה של הבן שלו. כמו שכתב הרב המגיד על הפסוק נעשה אדם מצלמנו, שהוא כמשל אדם שיש לו בן. שמצד גודל אהבתו אליו, כלל שהאבא כל כך אוהב את הבן שלו, נחקקה צורת הבן במחשבתו. אז הבן פיזית לא נמצא כרגע בבית, אבל הצורה של הבן חקוקה בתוך המחשבה של האבא. כך אומר המגיד. אז אם כך, יוצא שנעשה אדם בצלמנו, הדמות של האדם חקוקה כביכול באלוקות. אבל רגע, אצל בן, מתי יכולה להיחקק דמותו של הבן במחשבתו של האבא? רק אחרי שהבן ניוולד. אדם שעוד אין לו בן, עוד לא נולד לו בן, לא שייך לומר שהבן חקוק במחשבתו של אבא, כי הבן עוד לא נולד. כן? ולכאורה פה מה אנחנו אומרים? שהקדוש ברוך הוא, עוד לפני שהוא יצר את האדם, הוא אומר שהצורה שלו חקוקה אצלו. הרי לא דומה המשל הנמשל, כי המשל של אבא ובן זה בא אחרי שנוצר הבן. אז הוא אומר ככה, זה מוסיף המגיד עוד משפט. זה באמת הבדל עצום בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אצלנו באמת לא שייך שהאבא יחקק צורת הבן במחשבתו לפני שיש לו בן. אבל מכיוון שאצלו התברך העבר והעתיד אחד, אצל הקדוש ברוך הוא, העבר והעתיד הם אותו דבר, כן?
אין זמן.
לכן נחקקה צורתם של ישראל. מה הכוונה נחקקה צורתם של ישראל? לא רק הנשמות של היהודים נחקקו, כי הנשמות היו כלולים בו לפני זה, לא צריך להגיע בשביל איזה אמרה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא יודע העתיד. הנשמות היו שם. אלא איזה צורתו של האדם נחקקה? צורת האדם שאמורה להיות פה גשמית, למטה. והיא לא נבראה עדיין. ואף על פי כן, היא כבר חקוקה. כמו שנשמות ישראל מבחינת נברו. כי זה שנשמות ישראל מבחינת נשמה חקוקה אצלו לפני, זה לא חידוש. אומרים אפילו הצורה של נשמה כפי שהיא באופן של נברו. ויתרה מזה, כמו שהן יודעות למטה, גם זה חקוק כבר במחשבתו התברך, גם קודם שנבראו. זה נקרא שאצלו העבר והעתיד אחד.
הוא שיתענג מעבודתה.
זה מה שהוא אומר בקטע הבא. כן. זאת אומרת, בוא נראה את מהלך הדברים. הרב רוצה כאן להסביר איך עם ישראל נותנים תוקף לעולם על ידי המעשים שלהם, מתחילת הבריאה, לפני שיש עם ישראל בכלל. כדי להבין את זה, אז הוא אמר, בואו נקדים ונאמר, שאל שאלה, מי אומר שהכל תלוי בנו? אז הוא אמר, תדע לך, למרות שהעולם נברא בחסד, אבל האמת היא שהכל ממך. דם למעלה ממך פירושו, גם בשלב הזה, שעדיין לא היה עבודה פיזית, לא היה עם ישראל, הכל מה שהיה, עדיין כל מה שנברא זה ממך. מה זה ממך? העבודה העתידית של עם ישראל היא משפיעה מה יהיה למעלה עוד לפני שעם ישראל בכלל הגיעו. לא רק אחרי שהם הגיעו. וכאן המגיד מסביר עוד דבר. על אותו רעיון מוסבר עוד דבר. וזהו גם עניין, על פי זה נבין, מה שהמדרש אומר, מדרש מפורסם שמופיע במאמרים הרבה פעמים, המדרש אומר, במי נמלך בנשמותיהם של צדיקים? כן, ככה הפסוק אומר, אם המלך ומלאכתו ישבו שם. אומרים חז"ל, במי נמלך, הקדוש ברוך הוא נמלך מה פירוש נמלך בנשמותיהם של צדיקים? הרי בגשמיות אדם שבא להימלך ולהתייעץ עם מישהו אחר, אז זה חייב להיות שאותו מישהו אחר נמצא, ואז הוא מתייעץ איתו. מה שייך להגיד, שכביכול הקדוש ברוך הוא נמלך בנשמותיהם של צדיקים על הבריאה, מה הפשט? אלא חייבים לומר שבאמת יש את המושג של נשמותיהם של צדיקים ברמה של נמלך עוד לפני שהם נבראו בכלל. מה הפשט? זה מה שהיה, זה ידוע ביור על זה. זה מה שהיה, זה מה שהיה ידוע לפניו התברך, שיתענג כביכול בעבודת הצדיקים. הרי במסביר גם את עומק המשמעות, מה פירוש במי נמלך? בגשמיות, במי נמלך, אז אתה מתייעץ עם פלונים לעשות או לא לעשות. מה שייך להגיד, אז בואו מתייעץ עם מהנשמות, אם נברוא עולם או לא. אלא הנמלך פירושו, כמו כשאדם בגשמיות בא להימלך עם מישהו. אז אתה נמלך איתו, אתה מתייעץ איתו, והוא יציע לך כדאי. הוא יציע לך שכדאי, אז הוא יסביר לך למה כדאי, ועשה לך חשק. התייעצתי איתך, הסברת לי שזה כדאי, ואז קיבלתי חשק והתחלתי לעשות. אז החשק שאני התחלתי לפעול בעניין, כתוצאה מכך שאני התייעצתי איתך ואמרת לי שכדאי לעשות את זה. אז אומרים, אותו רעיון זה כביכול אצל הקדוש ברוך הוא. מה הפירוש מבינים לך? שהתענוג, וזה מה שיהיה ידוע לפניו ידברך, שיתענג כביכול בעבודת הצדיקים. הקדוש ברוך הוא ברא אחר כך עולם, ברא עולם, ברא כעבור זמן את נשמות ישראל, ממך כולם צדיקים, תן להם תורה, תן להם הוראות, והם מקיימים בקבלת עול את ההוראות שלו, בבחירה חופשית. והקדוש ברוך הוא יש לו עונג רב מכך שיהודי עושה את מה שצריך. אז הקדוש ברוך הוא אומר, זה שהיה ידוע לפניו מתחילה את התענוג שיהיה לו מהעבודה העתידית של הצדיקים, התענוג הזה הוא כביכול גרם לו לרצות את העולם. הנה, תענוג זה עלה לפניו התברך גם לפני הבריאה, ועל ידי זה הייתה הבריאה. אז יוצא עם כך דבר פשוט, שהכל מתחבר לנו יחד. מה גרם עם כך לבריאה? העבודה של עם ישראל. לא העבודה פועל של עם ישראל, כמעט לא נבראו, אבל התענוג מהעבודה, זה בדיוק כמו שאומרים, הצורה העתידית של עם ישראל שחקוקה כביכול במחשבות עוד לפני שהם נבראו, לא רק הצורה החקוקה, כביכול התענוג מהעבודה שלהם העתידית, כבר נמצאת עוד לפני הכל, אז הכל זה ממך. אז כל העבודה העתידית של עם ישראל, הם גורמים בכלל לצמצום ולסדר ההשתלשלות ולבריאה. הכל זה בגלל העבודה של עם ישראל. אם כך חוזרים לנקודה שאיתה התחלנו, ששלושת העמודים שעליהם העולם עומד, אז קיים כבר קודם, והצלם והדמות של של עם ישראל קיימת עוד לפניכם. מה זה, מה הכוונה? עכשיו הוא אומר, זה מה שהוא מסיים. וזהו מה שג' העמודים, זה מה שאמרנו קודם, ששלושת העמודים שעליהם העולם עומד שמיים, תורה, עבודה וגמילות חסדים, היו גם בתחילת הבריאה. גם בתחילת הבריאה היו שלושת העמודים האלה. מה שייך, הרי שאלנו קודם, עוד לא היה מציאות של, של עולם. אז זה מסביר ששלושת העמודים הללו לא היה במובן הגשמי המוכר היום, אחרי שיש מציאות של עולם. אבל שלושת העמודים הללו, למה נבחרו דף שלושת האלה? שלושת האלה, כמו שהוא יסביר, זה כנגד ג' הקווים, שלושת העמודים זה ג' הקווים, קו ימין, קו שמאל, קו אמצע. ג' הקווים זה הספירות האלוקיות, חסד והגבורה והתפארת. זה בעצם השורש לתורה, גבורה וגמילות חסדים. אז ג' העמודים, שזה ג' הקווים, הם בעצם הגורם להוויית כל העולם. העולם הרי נברא על די ג' הקווים הללו. נראה את הלשון בפנים, הוא אומר כך. זהו מה שג' העמודים. תורה, עבודה וגמילות חסדים, היו גם בתחילת הבריאה. עכשיו נבין מה הפשט שאמרנו קודם, שבתחילת הבריאה כבר קיימים שלושת העמודים הללו, ובגללם העולם קיים מתחילה. לא רק אחרי שיש עולם, יש מי שנותן לו קיום, אלא בכלל שיהיה עולם, זה גם מתחיל מזה. ומכיוון שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו בצלם של ישראל עוד לפני שנבראו, קדוש ברוך הוא הרי לפני שנבראו עם ישראל, אז כבר הוא אמר נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, זאת אומרת, הוא כביכול חשב עלינו, כמו שאבא חושב על הדמות של הבן שלו, רק אבא חושב עליו אחרי שהוא קיים, הקדוש ברוך הוא מצמצם את המחשבה שלו לחשוב עלינו, לחשוב על העבודה שלנו לפני שנבראנו, ובגלל זה הוא הולך לברוא אותנו, הוא חושב את העתיד שלנו. הנה, על ידי העבודה די ישראל, זה תורה, עבודה וגמילות חסדים, אז מהו הצלם הזה שכביכול הקדוש ברוך הוא חושב עלינו? מה הוא חושב? הוא חושב על האף שלנו? על הפה שלנו? חושב על 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 התפילה שאנחנו עושים מהפה שלנו, על על גמילות חסדים שאנחנו עושים עם הידיים שלנו, עם הדמות שלנו. זאת אומרת, עלה למעלה העבודה שלנו. על ידי העבודה די ישראל, זה תורה, עבודה, גמילות חסדים, שהם שלושת הקווים הללו, שהם ג' הקווים, חסד, גבורה, תפארת, או שזה גם כן תואם את ג' העניינים של מחשבה, שלושת הלבושי הנפש, מחשבה, דיבור ומעשה, שלושת הקווים האלה, כמו שכתוב, שתפילה קשור למחשבה, כי עיקר התפילה זה מחשבה, נכון? תורה קשור לדיבור, ודיברת בה, וגמילות חסדים קשור לעשייה. אז שלושת הלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, שלושת הספירות, חסד, גבורה, תפארת, קשורים לשלושת העמודים, תורה, עבודה וגמילות חסדים, אז במילא נעשה למעלה עוד לפני הבריאה, הציור, דחסד, גבורת יפרת. איך הצטייר? אמרנו, זה שיש ספירות למעלה, מי גורם לכך? דמה למעלה, ממך. מי גורם שיהיה למעלה ספירות? העבודה העתידית של עם ישראל יעבוד בעתיד בקו של חסד? נוצר חסד. הוא יעבוד בקו העתידי של גבורה? נוצר גבורה וכן הלאה תפארת. אז נוצרו הספירות, נוצר הצמצום, סדר ההשתלשלות ונהיה העולם.
התחתונים.
אז נעשה למעלה עוד לפני הבריאה, הציוד, החסד, גבורה, תפארת, ודמחשבה, דיבור ומעשה, ונתאבו כל העולמות. אז יוצא, אם כך, כאן, סעיף ג' מתחיל, סעיף ג' הרי, ולהגיד לנו ששלושת העמודים הללו שעליהם מקשרים את פעדה בשלום נפשי, עליהם עומד העולם, אז אמר מיד התחלה סעיף ג' עליהם עומד העולם מתחילה. אז כאן הוא נכנס לכל העריכות הזו, העולם עומד עליהם מתחילה, איך ייתכן? הרי העולם מתחילה היה בחסד, לא במס, לא כתוצאה מהעבוד התארות ולטעתה, מה זה קשור לעבודה שלנו? אז כאן העריכות הייתה שנכון בפועל ממש אנחנו עוד לא היינו כאן, עוד לא עשינו שום דבר, אבל אף על פי כן העבודה העתידית שלנו כבר פועלת ועושה את העניין מהרגע הראשון, הכל קיים, זאת אומרת בפוטנציאל, המחשבה האלוקית הראשונית, היא כבר פועלת את כל העניין עוד לפני שנבראו.
גם באופן
מסוים עכשיו נראה עוד דל לפחות עוד אחת כדי לראות מה קורה פה. עכשיו נגיד בעל פה מה הולך להגיד בעוד דל. לכאורה שם כאן דבר נפלא, הקדוש ברוך הוא בורא עולם, צמצם את עצמו ויוצר ספירות, וכל העולם מתהווה ממה? ממשהו רוחני שחקוק למעלה, התענוג מעבודה של עם ישראל. כמה עוצמתי התענוג הרוחני שעוד לא, כן. אם מסתכלים בעולם העשייה הגשמי של זמן, הוא עוד לא קיים. אבל מהקיום שעתיד להיות, כבר עוד הכל נפעל. ומה יקרה כשיגיע, אחרי סדר ההשתלשלות, הירד למטה, ויברא עולם גשמי, עם זמן גשמי, ויגיע בית אלפים תף ממחת, עם ישראל יקבל תורה, עם ישראל יתחיל בפועל ממש לקיים את התורה והתפילה והגמילות החסדים. האם יהיה זה איזשהו שינוי בעולמות ממה שכבר בעצם קיים לפני זה מהפוטנציאל העתידי של עם ישראל? או שמה שהם יעשו אחר כך בפועל זה כבר בעצם היה כבר? כי הפוטנציאל כבר קיים מהעבודה העתידית. אחר כך אתם תעשו את זה בפועל. בסדר, כי העולם ככה מתנהל, אבל האפקט של המעשה שלנו כבר פועל עוד לפני זה. או שנגיד, הוא כבר מתענג מזה. אחר כך זה יקרה, אני לא אומר שזה לא יקרה. האם התענוג מהלקרות בפועל שונה משהו מהפוטנציאל? זה נראה בעוד דלת, כן, בהחלט. למרות שבתחילת הבריאה קיים התענוג ממה שעתיד לקרות, שזה יקרה בפועל ממש בעולם הגשמי שלנו, בשעה וביום ובזמן ובצורה גשמית כשזה יקרה, זה תענוג אחר לגמרי. אני נראה בעוד דלת. מראה לה שאף על פי כן, כן? עוד דלת הוא רק מתחיל את זה, עוד לא מסיים את הביאור, אבל זה הביאור שהולך עכשיו להסביר כאן. אלא שאף על פי כן, העניינים שנעשים למעלה, על ידי עבודה בישראל, לפני העבודה, אינם באותו העילוי כמו שהם לאחרי העבודה. ודאי שהמעשים שלנו פועלים כבר מראש, כי כבר נחקקה צורת הבן עוד לפני שהבן עברה, ובמילא המעשים שלנו כבר נחקקו עוד לפני שהם נעשו. אבל בכל זאת, כשזה יהיה בפועל גשמי פה, שידי יניח תפילין בפועל ממש, ויתפלל עם הציבור בפועל ממש, ויתן גמילות חסד בפועל ממש, זה משהו אחר לגמרי. כדי להסביר את זה, אז הוא אומר, מביא דוגמה. דרך הידוע, בעניין מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, כתוב בתהילים, את הפסוק שאומרים, את זה בתפילה כל יום. ויש את הדיוק הידוע, שמה הפסוק אומר? הוא לא אומר מגיד דברים ליעקב. אלא מגיד דבריו ליעקב. לא חוקים, אלא חוקיו, לא משפטים, משפטיו. מה הדיוק הידוע? שפירוש דבריו, חוקיו ומשפטיו, הוא שהקדוש ברוך הוא מקיים את המצוות. התורה והמצוות שהקדוש ברוך הוא מקיים, זה לא שהוא אומר לנו הוראות, מה עלינו לעשות. אלא הוא בעצמו כביכול מקיים את הדברים, והוא משתף אותנו בדברים שהוא עושה. מה הפשט? שיש בזה בית עניינים. שני ביורים, מה הפירוש? שהקדוש ברוך הוא משתף אותנו ממה שהוא עושה. ולאיזה מטרה, למה צריך את זה? מה העניין בזה? העניין א' הוא, כדרשת רבותינו זה על הפסוק, מה שהוא עושה, הוא אומר לישראל לעשות, אם נזכח את הניסוח הזה, מה שהוא עושה, הוא אומר לישראל לעשות, מה אתה מבין מזה שמה בא קודם ומה בא אחר כך? קודם כל, היינו שבתחילה, הקדוש ברוך הוא מקיים את המצוות, וזה נותן כוח לישראל שיקיימו את המצוות. דיינו שיש התערות הדלילה הראשונה, ומה היא גורמת? שקודם התערות הדלילה הזאת, והיא גורמת שיהיה לנו יכולת לעשות. באופן ראשון. כאן הכוונה היא קודם כל הוא עושה, ואז יהיה לנו כוח גם כן לעשות. זה ביור אחד. בעניין הבית, ביור נוסף יש. שעל ידי שישראל מקיימים את המצוות, מה פירוש הקדוש ברוך הוא עושה את המצוות? לא שהוא עושה לפנינו.
מחכה.
הוא עושה אחרינו. ביור, בעניין הבית הוא, על ידי שישראל מקיימים את המצוות, הנה מזה נמשך כן למעלה. שיהיה הקדוש ברוך הוא מקיים את המצוות. זה נקרא התערותא דלעילא, שעל ידי התערותא דלתתא. זאת אומרת, יש אופן ראשון שהוא עושה כדי שיהיה לנו כוח לעשות, ויש אופן עמוק יותר שהוא עושה כתוצאה ממה שאנחנו עושים. כן? זה נקרא מה שהוא עושה, זה בגלל שאנחנו עושים. כן? מה הפירוש? ועניין זה שבמצוות הקדוש ברוך הוא, שנעשה על ידי קיום המצוות לישראל, הוא נעלה יותר מקיום המצוות הקדוש ברוך כמו שהוא מצוות עצמו. הרי שני הפירושים נכונים. נכון הפירוש לומר שהקדוש ברוך הוא מקיים לפנינו. נכון הפירוש לומר שהקיום שלו הוא כתוצאה מהעבודה שלנו. אבל מה, איזה קיום כביכול אלוקי, שאנחנו מבינים בקיום האלוקי, אבל איזה קיום אלוקי יותר נעלה? הקיום האלוקי שבא לפנינו, או הקיום האלוקי שבא בגללנו? אז אומר, הקיום האלוקי שבא בגללנו הוא יותר גבוה מהקיום האלוקי שבא לפנינו. אבל דרך, כמו שאומרים, התערותא דלעילא שעל ידי התערותא דלתתא, שהיא נעלית יותר מההתערותא דלעילא שלפני התערותא דלתתא. כמו שאומרים, שאדם, יש את המשל הידוע שאדמו"ר הזקן מביא בליקוטי תורה בתחילת ספר ויקרא, הוא מביא שם את המאמר, יש לפעמים שהקדוש ברוך הוא מעורר את הבן אדם מלמעלה, נתן לו דחיפה, התערות הדלילה, הוא לא יודע מאיפה, מאיזה מקום, פתאום נחת עליו איזשהו התעוררות, הוא פתאום מתחיל, אבל אם הוא לא יספוס את זה, אם הוא לא יעשה עם זה משהו ממשי, אם הוא רק ייהנה מההתעוררות האלוקית, אז פתאום הוא ימצא את עצמו יום אחד, שהוא קם בבוקר ו... הלך לי, זהו, לא מרגיש כלום, פעם היה לי חשק, נגמר לי. לכן התערות הדלעילא שבאה מלמעלה בלי התערות הדלתתא, הוא קורא לזה שם נקבה. אומר שם, איש מזריע תחילה, יולדת נקבה. איש זה הקדוש ברוך הוא. אם זה התערות הדלעילא שהוא מתחיל, אז זה כלום, זה חלש. אבל אם הבן אדם עושה מלמטה מאמץ, זה נקרא התערות הדלתתא, ואז הוא מקבל סיוע מלמעלה. ילדת זכה. אישה מזרעה תחילה, ילדת זכה. למה? כי תערות הדלעילא שבאה אחרי תערות הדלתתא, יש לה קיום. על דרך זה אומר גם כאן. הקיום המצוות של הקדוש ברוך הוא לפנינו, זה כמו תערות הדלעילא שבאה לפני, זה חלש. והקיום המצוות שלו כתוצאה מהעבודה שלנו, זה הרבה יותר מעלה.
זה כמו פורים ופסח.
כמו שהמצוות הקדוש ברוך שנעשים, עכשיו אומר, את זה קודם מקשר מה שאמר קודם. מה אמרנו קודם? שהתענוג שיש לקדוש ברוך הוא מהמעשה שלנו לפני הבריאה, זה תענוג על מה שאנחנו נעשה. כשנעשה, בפועל התענוג יהיה הרבה יותר גדול. בדיוק כמו שכביכול אצל הקדוש ברוך הוא בעצמו. הקיום שלו לפני המעשה שלנו. והקיום שלו אחרי המעשה שלנו. אז מה אנחנו אומרים? איזה קיום יותר עוצמתי? אחרי המעשה שלנו. אותו דבר גם מה שאנחנו אומרים פה. כמו שהמצוות הקדוש ברוך הוא שנעשים על ידי שישראל מקיימים את המצוות. הם נעלים יותר מהמצוות הקדוש ברוך הוא, כמו שמצד עצמם, כמו שאמרנו. המצוות שהקדוש ברוך הוא עושה אחרינו. זה הרבה יותר נעלה מהמצוות שהוא עושה לפנינו. על דרך זה יש לומר, במצוות הקדוש ברוך הוא שנעשים על ידי קיום המצוות ישראל גופה. לכן המצוות שלנו, יש את הפוטנציאל שלנו, יש את הבפועל שלנו. אז מה יותר נעלה? הבפועל שלנו. שהמצוות, הקדוש ברוך הוא שאלי אחרי קיום המצוות ישראל בפועל ממש. המצוות האלה שהם נעשים אחרי שאנחנו בפועל ממש מקיימים את המצווה, הם נעלים יותר מהמצוות הקדוש ברוך הוא שנעשו על ידי קיום המצוות ישראל לפני קיום המצוות ישראל בפועל ממש. כי הרי לפני שעשינו, כבר היה את המצוות שלנו, לא בפועל, הוא היה בתענוג. והתענוג הזה מה פעל? הוא כביכול גרם לקדוש ברוך הוא לברוא עולם. דהיינו שהפעולה של הקדוש ברוך הוא לברוא עולם באה כתוצאה ממי? מאיתנו. אבל זה כתוצאה מאיזה שלב של איתנו? מהפוטנציאל שלנו.
אז
זה מה שאנחנו אומרים, זה מה שהוא אומר, שאחרי הבפועל שלנו, אז הדבר יהיה הרבה יותר נעלה, זה בדיוק מה שהוא אומר. בואו נסכם את רצף הדברים עד לאן, מה הגענו לפה. התחלנו את המאמר, פרק הראשון, עם להסביר שפדה ושלום נפשי קשור לשלושת הרבים, וקשור לעניין של שלישי ושלום, זה היה פרק א'. פרק ב' הבאנו שיש שני פירושים מפדה ושלום. האם פדה ושלום זה פדה את עם ישראל והצדיקים או פדה את הקדוש ברוך הוא? וההבדל הוא לא רק את מי פדו אלא בעצם מי פדה, זה עיקר ההבדל. האם הקדוש ברוך הוא פדה או אנחנו פדינו? אז זה הוא שאל איך אפשר לתווך את שני הפירושים. כדי להסביר איך אפשר לתווך את שני הפירושים, אז הוא יקדים את הלשון שכתוב, חז"ל אומרים במסכת ברכות על הפסוק פדה ושלום, שכל העוסק על המדרש פודים את הקדוש ברוך הוא, אז מביאים את השלושה דוגמאות, את העניין הזה של תורה, עבודה וגמילות חסדים, והם העמודים של העולם. אז הם הרי, והם העמודים של העולם, מתי הם העמודים של העולם? עוד לפני מההתחלה הם העמודים של העולם. על המילה הזו התחילה ריחות שלמה. מה פה שם עמודים של העולם מההתחלה? הרי העולם נברא בהתערות עוד אלילה. הוא אומר, לא, נכון שהעולם לא נברא בהתערות עוד אלילה, אין ספק. אבל גם ההתערות עוד אלילה הזו באה בגללנו. כמו שהמגיד אומר, אדמו"ר הזקן אומר, דמה למעלה ממך, גם ההתערות עוד אלילה הזו לברוא העולם זה גם באה בגללנו. עוד לפני שהיינו. אז הוא קשר את זה לאמרה של המגיד על הפסוק, צלמנו כדמותינו, שהצלם והדמות שלנו חקוקה בו עוד לפני כן, עוד לפני העבודה שלנו. וקישר את זה עם עוד אמרה של המגיד, במי נמלך בנשמותיהם של צדיקים, שעלה לפניו העונג עוד לפני שעשינו. כן? במילא יוצא ששלושת העמודים הללו קיימים עוד לפני שעשינו, מה פה, איך הם קיימים? קיימים שלושת הספירות, חסד, גבורה, תפארת. כתוצאה מהעבודה, מהתענוג של העבודה העתידית שלנו, כבר נוצרו הספירות למעלה, ומילא כבר מתחיל סדר השתלשלות. וכדי להסביר את זה, אז זה, ושלמדנו עכשיו בסעיף ד', התחלנו את ההסבר, שלמרות, נוסיף הסבר לנו, למרות שהעבודה שלנו פועלת למעלה עוד לפני שעשינו, אבל כשנעשה בפועל, ילד זה, זה משהו אחר לגמרי. צריך להגיד שיש אמנם את העבודה של הקדוש ברוך הוא לפני העשייה שלנו, אבל העבודה שבאה אחרי העשייה שלנו, זה עולם אחר לגמרי. ואין לזה שום, זה כמו ההבדל בין ההתערות דלילה שבאה לפני העבודה, להתערות דלילה שבאה לאחר העבודה. אותו דבר, יש הבדל בין ההתערות דלילה שבאה אחרי העבודה הרוחנית שלנו, הווירטואלית שלנו, או ההתערות דלילה שתבוא אחרי העבודה המעשית שלנו, שזה משהו בעין ארוך לגמרי, וזה בעזרת השם, נמשיך הלאה להסביר מזה.
בינתיים הוא לא קישר בין